טוב, א', שבוע הבא יהיה לכם שיעור על כשרות בשר ועוף, אני מקווה, כאילו חלק וכל ההקפדות השונות בשר ועוף. השיעור יובר על ידי שי וייסבורט, מי שמכיר הוא אברך חשוב בישיבה. כתוב בהמשך אנחנו נחזור משה ואני, אבל שיעור חד פעם מישהו יעביר. בעניין שלנו, אנחנו נעשה היום להמשיך את מה שהיה פעם הקודמת קצת. פעם הקודמת דיברנו יותר על להגדיר איזה חרק, איזה תולעת אסורה על פי הלכה ואיזה תולעת מותרת על פי הלכה. אם אני מסכם ממש בשתי מילים, ראינו פעם שעברה שמה שמוסכם על כולם, שדבר שניתן לזהות רק על ידי מיקרוסקופים ולא בעיניים, ברור שדבר זה מותר. התורה נתנה לבני אדם ולכן ברור שדבר זה מותר. אבל ראינו כל מיני ניואנסים ששם יש כל מיני ויכוחים. שמצד אחד הרוויתי את שיטת הרוויה, שהיא השיטה המקובלת בעולם, גם החרדי וגם בעולם אצלנו, יש כמה ארגונים שהולכים בעקבותיו, כגון ארגון כושרות וכל דברים כאלה. ובגדול, נסכם את עיקרי טענותיו, שכאילו שהם דברים שנתנים בוויכוח, זה א' הוא טוען שגם אם זה רק נקודה, ואני לא רואה שזה חרק, אבל אחרי זה, אני אחרי זה במיקרוסקופ מזהה שזה חרק, זה בעייתי. ב' הוא טוען שאם אדם ממוצע לא מזהה שיש חרק, אבל יש אנשים עם ראיות טובה כמו שמזהים חרקים, זה אסור. על שתי נקודות הללו הראיתי שראוי לחלוק על זה, הבאתי כאילו חבל של אחרונים ראשונים וחלק מהדברים שחולקים על זה. אני לא אומר שאין אף מקור, אבל בוא נראה לי שהגישה הרווחת יותר, אחרי זה גם דירת השבוע מרב גיגי, הוא גם ככה אמר בצורה נחרצת, שצריך ללכת בכיוון השני, שדווקא דבר שאדם נורמלי רואה, זה הדבר שמוגדר כחרק, וב' שדווקא כשאדם נורמלי מזהה שזה חרק, ולא רק מזהה נקודה, דווקא אז זה בעתי, זה ככה בצמצות, אלא עוד כמה נקודות שלנו, אבל זה נקודה שדיברנו בשיעור שעבר. עכשיו אנחנו אחרי שהגדרנו מה זה חרק, אנחנו בשיעור הזה שואלים שאלה אחרת. מתי אני מחויב לבדוק? דהיינו, יש חרקים. בסדר, יש כאן ירקות, פירות שיש חרקים שהם אסורים לכולי אלמה. גם על פי הגישה שהצלתי שאותה מקילה, גם זה ברור שיש עדיין תולעים שמזהים אותם. אגב, אמרנו שלכולי אלמה כמעט, גם תולעים שלוקח את הזמן לראות אותם, גם הם אסורים. כלומר, הבאתי שיטה אחת מסוימת של מערש הלוי, רבו של המעריל, שאומר שמה שקובע זה מה שנראה במבט ראשון, אבל באופן פשוט רוב הראשונים וכמעט כל האחרונים אומרים שגם אם זה דורש קצת מאמץ להסתכל מול השמש, משהו כזה, גם אז אתה חייב לעשות את המאמץ הזה ולבדוק, שזה חומרה משמעותית. כלומר, זה באמת יכול לגרום לקצת בעיות. אז בקיצור, אז מתי אני חייב לבדוק? האם בכל מצב אני חייב לבדוק כל פרי, כל ירק צריך לבדוק, או שיש מצבים שאני בכלל לא מוכן לבדוק? בגדול בהלכה יש חלוקה לשלושה מצבים. בסדר? מצב אחד, אני אגיד קודם כל את הכותרות, אחרי זה אנחנו נפרט אחד אחד. מצב אחד זה נקרא שיש מוחזקות של תולעים, שיש פרי או ירק שמוחזק כנגועה. בסדר? א', שיש מוחזקות, שפרי מוחזק כנגוע. אנחנו עוד שנסביר איך אנחנו מגיעים כזה מצב. המצב השני, שאני אסביר עוד שנייה, שיש נגיעות ושיעור של מיעוט מצוי. עוד שנייה נסביר ונרחיב בזה. ונקודה שלישית, כשנגיעות נדירה מאוד. בסדר, עכשיו אני אסביר קצת על כל מצב. נתחיל מהנקודה הראשונה. איך יכול להיות שיש משהו שהוא מוחזק כנגוע? איך אנחנו מגיעים למוחזקות? יש שני מצבים. מצב אחד, אם אנחנו יודעים באופן עקרוני שכל הגזרים כיום נגועים, ככה קיבלנו מידע מודיעיני מהרבי או מחבריו, אז הדבר הזה, בהנחה שאנחנו מקבלים את ההנחות עבודה, שלא משנה, אבל עקרונית, אם אנחנו מקבלים מידע שיש איזשהו מין מסוים שהוא מאוד נגוע, אז זה נכנס לקטגוריה של מוחזקות. זה אפשרות אחת, עוד שאני אסביר מה השלוחות לזה. אפשרות אחרת, אדם בבית שלו מתחיל להכין איזה משהו, והוא פתאום מוצא בתוך הטעינה שהוא בודק אותה, מוצא שם שלושה תולעים. בסדר? במקרה כזה, אגב, אני חוזר אחורה, למקרה שגרסה מחת המקורות, אז אם ידוע שיש, שכל המין הוא מוחזק, אז על מה זה עובד? זה בעצם עובד על בסיס דין של, אגב, איזה אחוזים מדובר? מדובר מעל 50%. בסדר? משהו מעל 50%, אז זה בעצם עובד על בסיס דיני רוב, דיני חזקה, שיש כאן איזושהי חזקה מסוימת, חזקה ורוב זה אותו דבר, עוד ענייננו נשים אותם ביחד, יש איזושהי חזקה שכל הירקות האלה הם בעייתיים, אצלנו זה מופיע בשח, בסימן פי דלת, סעיף קטן למד ה' אומר את העניין הזה. נקודה השנייה, ירק שנמצא בו שלושה תולעים, הרשב"א מעלה את הנקודה הזאת, זה נמצא ככה זה בשולחן ערוך בסימן קוף, סעיף דלת, ירק שאדם בבית, בשוק הזה מקובל שדבר הזה הוא לא נגוע, לא שמענו שיש כזה דבר, אבל פתאום מצאת לצורך העניין, עלית כאן לחדר קפה, ובסוכר מצאת שלושה תולעים. בסדר? אני זורק כאן פצצה, תחשבו על זה אחרי זה, מצאתי שלושה תולעים בתוך הסוכר. בסדר? אז כרגע יצאתי מוחזקות שבסוכר הזה יש תולעים. ועכשיו עוד שנסביר מה הדין. אז אפשר ליצור גם מוחזקות, גם סביב ירק מסוים, ירק, סוכר גם יכול להיות, כי הוא מושך לפעמים כל מיני דברים מתוקים. היה פולמוס בישיבה לפני 3-4 שנים, נראה לי על הסוכר כאן בחדר קפה סביב הנקודה הזאת. מי שהיה כאן? לא. בסדר. עכשיו, מה קורה כשיש לי מוחזקות? בסדר? מה קורה כשיש מוחזקות? אז דבר ראשון, חייבים לבדוק. כלומר, אם יש מוחזקות, אז אני אלך לדוגמה של הסוכר, אז אני, לפני שאני לוקח סוכר, צריך לבדוק. עכשיו, אם בדקת ומצאת שזה נקי, זה בסדר גמור. זה לא שמעכשיו כל הסוכר לפח. אלא מה? שבגלל שיש סבירות, יש חזקה, שיש כאן משהו, צריך לבדוק. אז לפני שאתה לוקח סוכר ועושים בקפה, תגיד שאין שם תולעת. בסדר? זה הנקודה המרכזית שנפסק בשולחן ערוך, שנייה וחצי. עכשיו, דיעבד, מה קורה אם לא עשיתי את זה? בסדר? יש לי ירק מסוים שבשוק הוא מקובל חסה, מקובל שזה בגדול מאוד נגוע, ועקרונית אני צריך לבדוק כל חסה. מה קרה אם לא בדקתי? שכחתי מזה, או מה זה שכחתי מזה? הלכתי, אכלתי אצל שכן, שאני יודע שייתכן שהוא לא בודק, ועכשיו אני נמצא מולו, האם מותר לאכול? אז אנחנו בהמשך אני אתייחס יותר למעשה, אבל באופן עקרוני, כשאנחנו נמצאים בקטגוריה של מוחזקות, דיעבד אסור לאכול. כלומר, דיעבד, גם אם זה עבר בישול אפילו, בסדר? שבבישול, כמו שאנחנו נראה במשך, יש ספק שאולי זה עטולת נימוכה וזה כבר לא בריאה. גם אם משהו אחרי זה עבר תהליך של בישול וזה, אנחנו עדיין אסורים לאכול את הדבר הזה. המקור ברן, זה מופיע אצלנו בשח, בסימן פי דלת סיף קטן כפתת, למד בית. למה לא נגיד שיש כאן ספק? אולי זה נימוח. כיוון שראינו בשיעור שעבר שלחלק מהשיטות תולעת בתוך ירק, זה מוגדר כתערובת, זה רק יסוד הרבנן, אז ספק ברבנן לכולה. אז ההסבר הרווח באחרונים הוא להגיד שיש לך מוחזקות, אז אין ספק מוצאים את זה ודאי. כרגע יש לך הנחת עבודה, מוחזקות, ודאי שיש כאן תולעת, אז אולי זה נימוח, יכול להיות, אבל אין ספק מוצאים את זה ודאי, זה ההסבר הקלאסי. כן. לא, אז תסתכל שוב ברש השולחן ערוך, אז אנחנו, אתה צודק שזה הנחת עבודה, אבל אם תבדוק ותמצא שהכל נקי, אז זה בסדר. כלומר, השלושה תולעים גורמים כך להניח שיש תולעים, אלא אם כן יוכח אחרת. אבל אם הוכחת אחרת על ידי בדיקה כלשהי, זה בסדר. בסדר? תרומת הדשן. זה?
מה שאת אומרת, זה לא תרומת הדשן, זה המישהו
אחר. אם הרש, היה, אז בואו, מה אתה מתכוון? אני...
נכון שיש שם את הדברים, דבר מלא סימוקים, שעשו מזה לחמים, ואז בסוף השתה לו הוא איטיר בגלל אותו תרומת הדשן.
אז אם אני זוכר נכון מה מדובר, כאילו, אחרי זה אתה יכול לראות אם זה משהו אחר, אז בתרומת הדשן, יש, אנחנו יודעים שבחיטים יש תולעים, נכון? ואז, הוא מתיר בגלל שני דברים. הוא אומר, א', יש סיכוי כשתולעים שומעים את הקול של הריחיים, הם כבר ברוכים, אז יכול שהם בכלל לא הגיעו לאוכל. כלומר, יש תולעים, אבל הם בסוף לא הגיעו לאוכל. זה נקודה אחת. כלומר, יש לי בכלל ספק, למרות שיש תולעים בעולם, ייתכן מאוד שהם בכלל לא הגיעו למאכל בסוף. זה ספק אחד. בסדר? ואז אני בעצם הורדתי את המוחזקות. כי יש תולעים, אבל הוא אומר תורת הדשן שיכול שבכלל לא הגיעו למאכל, ובית אומר שגם הם הגיעו, אז אני מניח שאני מפרוט ספק שנמוך. אבל כאן, אנחנו נגיד זה עוד שנייה, כשיש לי ספק נמוך כאן, זה על בסיס זה שאין לי מוחזקות של תולעים. בסדר? אתה מבין את ההבדל?
אבל שם
המגרש
הגיעו כיוון שאין מוחזקות.
בגדול כן, ויש עוד משהו שאני אזכיר את זה בהמשך, ועוד נקודה של תורת הדשן, שהתר זה בגלל שהוא לא התכוון לבטל את האיסו. אחר, זה היה נקודה מרכזית שם. ועכשיו, זה אני אזכיר בהמשך. הנקודה הזאת, אני אזכיר בהמשך. בסדר? בסדר? אני חוזר אלינו. אז ראינו לגבי מוחזקות. אם יש משהו שמוחזקות שיכול להיות באחד משתי אופנים, זה או שידוע על כל המין שזה ככה, או שיש לי ירק מסוים שמצאתי בו שלושה תולעים. במצב כזה, צריך לבדוק הכל. אם בדקתי, נקי, זה בסדר. אם לא עשיתי את הבדיקה הזאת, הכל טרף לפח. טוב. עכשיו אני קופץ לקטגוריה השלישית, יותר קל להסביר איך זה נכון תקיד הרבה הרבה. מה קורה בגימי? מיניות המילה, מה הכוונה? יש לי פחות מיניות המצוי. עוד שאנחנו נגדיר מיניות המצוי, אני אגיד רק ככה, בשורה האחרונה מקובל שזה 10%. עכשיו אנחנו עוד שנייה נרחיב לזה, אבל אם יש לי פחות מ-10% בשורה האחרונה, זה הכוונה מיניות המילה. במצב כזה אין חובה לבדוק. כלומר, אם אדם יודע שיש באורז או יש בקמח, לפעמים יש תולעים, אבל זה רק יהיה ב-7% מהקמח או 7% מהאורז, באופן פשוט, בסדר? אני עוד שנייה, לא עכשיו, בהמשך הסוף השיעור אני אסייג את דבריי, אבל באופן פשוט על פי ההלכה לא צריך לבדוק. בסדר? כלומר, חובת הבדיקה זה דווקא מעל 10%. עכשיו, מה יקרה אם יש שם תולעת? בסדר, מה לעשות? התורה לא חייבת אותך על כל צד לבדוק שאתה נחש. אם יש סבירות של 10% ומעלה, אז צריך לבדוק. אם יש פחות, לא צריך לבדוק. הדבר הזה מופיע בשח, בסימן פי דלת סיף קטן כף ג' שפחות ממיעוט המצוי לא צריך לבדוק בכלל. בסדר? עכשיו, אני, את המשיעור הזה אני עובר על העקרונות, ובסוף השיעור אנחנו נעבור הלכה למעשה על כל מיני סוגים שונים של ירקות ומוצרים שונים. לא נעבור על הכל, אבל חשוב שתבינו את העקרונות. כי המציאות משנה כל הזמן. האחוזי נגיעות באורז זה יכול להיות היום ככה ויכול להיות שבועיים אחרת. תבינו את העקרונות, זה יותר חשוב. טוב, אז זה לגבי נגיעות הדירה. נגיעות הדירה, בכלל לא צריך לבדוק, כמובן אם בישלת, הכל בסדר. בכלל לא צריך לעשות חייה. עיקר הבלגן זה בנקודה השנייה של מיעוט המצוי. מיעוט המצוי זה מופיע בכמה סוגיות בשס. המקום המפורסם זה לגבי סרחות הריאה, שזה שבוע הבא אנחנו נעסוק בזה לגבי בשר חלק, שבחלק מהבהמות אומרים שהריאה היא פסולה, יש סרחה, וזה מטריף, זה, כאילו, זה הופך את הבהמה לטריפה, ואז זה בעיה שהבשר טרף. ובקיצור, אז מדובר שם שלכן צריך לבדוק את הריאה, והגמרא שם אומרת, בגלל שזה מעל מיעוט המצוי. הרשב"א אצלנו, זה מופיע גם בשו"ת הרשב"א, חלק א' סימן קי"ג, מופיע גם בתורת הבית, מעתיק את דין מיעוט המצוי בסרחות הריאה לעניין תולעים. אומר הרשב"א שאם ידוע שיש נגיעות ברמה של מיעוט המצוי, שעוד שנגדיר אותו, אז אומר הרשב"א שיש חובה לבדוק. בגלל הדבר הזה נפסק בשולחן ערוך, נפסק ככה, גם ברמב"ם זה מובא, גם שולחן ערוך, סימן פ"ד סעיף ח'. הבדל מאוד חשוב ומרכזי בין מוחזקות לבין שתיים. מה קורה דיעבד? אומר הרשב"א שבדיעבד, אם לא בדקת, אז אנחנו בסדר. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה, אנחנו בסדר אם אדם עבר ובישל. זה הכוונה. כלומר, אם אדם לקח לתוך העניין קמח, וקמח מוגדר כמיעוט המצוי, נניח, בסדר? יש מעל 10% נגיעות, אדם צריך לבדוק, אדם לא בדק, ואחרי זה הוא בישל. בסדר, אם קמח אולי זה אפייה, תולי מה הוא מכין. נניח גם כרגע שבישול ואפייה זה אותו דבר, זה די מקובל באחרונים לרמות שיש מחלקים. ואומר הרשב"א, במקרה כזה יש לי ספק ספקה. ספק אחד אולי בכלל לא התולעים. ספק שני, שם אני מוח בבישול או באפייה. ולכן אומר הרשב"א שדיעבד, אם לא בדקתי, הכל בסדר. עכשיו עוד פעם, זה דיעבד אחרי בישול ואפייה. בישול או אפייה. עכשיו, הרשב"א אומר את זה לגבי בישול, לגבי אפייה אני רק אזכיר שאתה זה אומר שזה גם באפייה, אתה זה בסיף קטן י"ז, אצלנו זה סימן פי דלת, זה זכות עולאים. יש אמנם פרי חדש שאומר שבאפייה התולעת לא, קיצור, היא נשארת בעינה, פשוט נהיית כלויה כזאת. אבל להלכה כמעט כולם מקבלים את התז, שגם באפייה אנחנו אומרים את זה. אפשר לבדוק את זה גם מציאות, תתפעמי שעות לנסות. בקיצור, אני חוזר, עיקרי ההלכות הם כאלה. כשיש לי מוחזקות מסוימת צריך לבדוק, וגם דיעבד, גם בשלתי זה אסור. אם אתה מצוי צריך להתחיל לבדוק, דיעבד אם בישלתי או אפיתי, מותר. מספק שם עולה נימוח ושם עולה התולד. נגיד לדירה בכלל לא צריך לבדוק שום דבר, זה עיקר הדברים. עכשיו אנחנו ניכנס להרת סוגריים ארוכה, שאנחנו ננסה להגדיר מה זה להיות המצוי. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה בעצם, זה קו התפר בין מתי בכלל לא צריך לבדוק, ומתי צריך לבדוק. כלומר, אם מישהי פחות לימוד המצוי, אתה לא צריך לבדוק. ובסדר גמור, לא צריך לחשוש. עכשיו, ברור שכבר, אם אתה רואה תולד, אל תאכל את התולד. אבל אתה לא צריך להתחיל לחפש את התולד. אז אם אנחנו נגדיר בין המצוי כ-50% או כ-10%, זה מאוד משמעותי. עכשיו, בדברים הזה יש מחלוקות מאוד מאוד גדולות, כאשר, כמובן, נטיית רוב נטיית הרוויה, וזה, זה, יש שם גדרים די מחמירים, ואני שוב אנסה לראות שזה לא עיקרי הדברים. ככה, דבר ראשון, מה רמת האיסור? מה זה רמת האיסור? כלומר, אומרים שכשיש מתמצוי חייבים לבדוק. מדאורייתא, מדרבנן, מנהג חסידות, מה זה? אז דבר ראשון, ברור שלא מדובר כאן מסביר דאורייתא. כי באופן פשוט, אם הרוב קשר, אז הולכים אחרי הרוב, אז אני לא צריך מדאורייתא, אין שום אפשרות לחייב אותי לבדוק. יש איזה פני ישוע שאחרונים עושים דק ממנו, שאולי שכן חובה דאורייתא. מה זה? בסדר, אם יש לי שרץ, אסור לקחת ביס מהשרץ. אבל מתי אני, אם כרגע אני יודע ש-90% מהתפוחים הם בסדר ו-10% יש במשרצים. בסדר? אז עקרונית, לא נכון, זה התפיסה הקלאסית. אבל זה לא נכון, על פי ההלכה, עקרונית. אם יש לי תוך העניין 10% לשמש כרגע במינוח הזה, אז אתה, אם אתה רואה תולעת, אל תאכל את. אבל, האם אני צריך עכשיו לבדוק כל פעם אני שוקח ביס מהתפוח? אז אם מדובר שבתפוחים שנגיעו של 2%, אז לא, לא צריך לבדוק את זה. ואם אכלת, אתה אנוס ואתה מותר לבדוק שום דבר. זה מוסכם, כרגע מה שאמרתי, זה מוסכם על כולם. בסדר? זה מוסכם על כולם. עכשיו, רבנן באו וחיוו אותך, אם יש מעל מיות המצוי, תבדוק בכל זאת. כי בסדר, לא כדאי לכל שרצים. עכשיו, זה רבנן... אז התפיסה כאן זה גם, אמרת, נעלית על את זה שבוע שעבר. בדרך כלל התפיסה שחרק זה חפטה של איסור. זה לא כזה פשוט. כלומר, ברור שאסור לאדם לאכול חרקים. זה נכון. בסדר? אבל אם יש חרקים שאדם לא שם לב אליהם, והוא לא מחויב לשים לב אליהם, גם הוא אוכל, זה לא מטמטם את הנפש. לא, אז לא, זה לא נכון. אז הלכה אומרת שאו פעם, אם יש פחות ממיות המצוי, פחות מ-10%, אתה לא חייב לבדוק בכלל, זה מוסכם על כולם. אם יש מעל מיות המצוי, גם מהתורה אתה לא חייב לבדוק, כי הרוב בסדר. כאן רבנן כבר כן אמרו שאם יש, שנייה, שאם יש נגיעות מסוימת, שאנחנו עוד שנגדיר אותה, שהיא כבר, בוא נאמר, סבירה, וכבר גורמת לחשש מסוים, אז תבדוק, אז השח, פרי מגדים ועוד, השח אצלנו בסעיף קטן למתת, פרי מגדים וכמה מקומות, אומרים זה חובה מדרבנן. עכשיו גם זה, יש בחולקת האחרונים חשובה מאוד, כאשר השאלה, איזה רמת חיובה בדיקה הזאת היא מדרבנן? האם זה חובה גמורה מדרבנן, כך אומר המשכנות יעקב בסימן י' ז', אבל יש בית אפרים ביורדה סימן ו' שאומר שגם הבדיקה של מיות המצוי זה חומר באלמה. הוא מסביר כשהרש וכל המצבים שדיברו על מיות המצוי, זה מצבים מסוימים מאוד, אבל במקרה רגיל, שאתה יודע שבתפוחים יש 12%, זה חומרה. מצד עיקר הדין, גם מדרבנן אתה לא צריך לבדוק. בסדר? עכשיו, יש באחרונים, יש כאלה שפסקו ככה, כאלה שפסקו ככה, אבל אני רק אומר, נשים לב לפני שאנחנו נכנסים לתוך הגדרים שמיות המצוי, על מה מדובר? מדובר בחובה דרבננית, שגם היא נתונה למחלוקת האחרונים, עד כמה זה חובה, עד כמה זה בדת חסידות וחומר בעלמה. כלומר, אם אנחנו עוסקים במוחזקות, אז ברור שאנחנו עוסקים כאן בסורי דאורייתא באופן עקרוני. בסדר? כלומר, אם אנחנו יכולים שרץ, ככה לוקח, זה בעייתי מדאורייתא. אבל השאלה, עד כמה אדם צריך לשים לב? אז אם יש מוחזקות, אז זה ודאי בעייתי, צריך לבדוק. אבל אם יש פחות ממוחזקות, יש רק מיות המצוי, אז מהתורה מותר לאכול, ורק רבנן גזרו שצריך לבדוק, וגם זה לא פשוט לגמרי. כן. בסדר, זה נכון, אבל עוד פעם, זה שיעור שעבר, דיברנו מתי ישרת ומתי לא בתי. שאלה, עד כמה אתה מחויב לבדוק? בסדר? האם אתה צריך את האוטו שלך לבדוק כל יום במוסך? עושה טסט כל יום?
לא.
למה לא? אולי האוטו יתפוצץ. אז... אם עכשיו אתה עשית טסט אתמול, בסדר? מי אמר שעכשיו בשנה הקרובה שום דבר להקריא לאוטו והצמיג לא יתפוצץ? אז קבור לך דבר, שפעם בשנה אתה יכול לבדוק ויודע בסדר. אז חזל קבור, ואני חושב שזה גם הגיוני, שלא נהיה שכל שנייה צריך לחפש תולעים, אמרו, אם זה משהו, אם רוב הדברים בסדר, אז אתה מסמך על הרוב, זה כמו בכל התורה כולה. חזל כאן החמירו יותר בתולעים, אולי בגלל החומרה שלהם, שאם ידוע שיש נגיעות מסוימת שהיא מצויה בעולם, אז נבדוק את זה. בסדר? אבל זה חומרה מרבנן. טוב, עכשיו, אחרי הקדמה הזאת, יש מחלוקת מה זה שיעור מיות המצוי. אומר הריבש, הוא את הריבש, הריבש אחד מהראשונים, שזה עוד שני, זה נקודה חשובה, הריבש בסימן קוף צלי א', אומר שמיות המצוי הוא קרוב למחצה. בסדר? כלומר, כמעט 50%. כלומר, אם מוחזקות כאן, זה מעל 50%, אומר הריבש ששיעור המיות המצוי זה כמעט 50%, כלומר קצת פחות. בסדר? עכשיו, זה כולה עצומה. זה אומר שאם יש לך משהו שיש אחוז נגיעות של 25%, אתה יכול לצלח לבדוק. בסדר? הריבש הזה כמעט נעלם באחרונים, עוד שאנחנו נזכיר את זה, כאילו דוחקים אותו, אבל הוא זה אחד מהראשונים. חוץ מהריבש, בראשונים אין שום, לא מצאנו, פה אני לא מצאתי, וגם הרוב האחרונים שקראתי לא מצאו, הגדרה בראשונים, הוא הראשון היחיד שמתייחס לסוגיה, ואומר גדר מקל מאוד. המקור ל... טוב, יש לי, קיצור, יש לי זה מהלך ברשפה, שאני חושב שאפשר גם אחרי זה ברשפה, אבל יותר לכם על זה כרגע. המקור ל-10% זה משנות יעקב. המשנות יעקב, שהזכרתי קודם, ביורדי הסימן י' ז', יש תשובה מאוד ארוכה, שהוא כותב בהתחלה שזה מוגדר כ-10%. שמתאים אותו מוגדר כ-10%, יש לו ראיה שהיא בכלל לא פשוטה, והרוב האחרונים דוחים, אומרים זה ראיה, אני אגיד לכם את הראיה בקצרה, יש לנו זמן, טוב, אני אגיד לכם את זה. יש משנה בבת הצווי ג' עמוד ב', המשנה אומרת, שהמוכר מרתף יין לחברו, מקבל עליו 10 כוססות ל-100. כלומר, אם אני מוכר למישהו כאן 100, בסדר? חביות יין, אז גם אם נמצא ש-10 חביות הם, כוסות הכוונה שהם החמיצו והן לא טובות, אז המחר תופס, זה בסדר. אומרת, המשנה בגיטין למד א' עמוד א', שבשלוש פרקים בודקים את היין, שם הזה החמיץ וכו'. כלומר, ובתוך זה מביאים גם את היין. עכשיו, רואים מכאן שיש, בוא נאמר, ש10% זה האחוזים הנורמליים שבהם אפשר להגיד שיין מחמיץ. ובזה אומרים, המשנה אומרת, שצריך לבדוק את היין. כלומר, מתי צריך לבדוק משהו? עכשיו, שם מחמיץ, קיצור, אז מתי חובת בדיקה, זה לא קשור לתולעים כרגע, לא משנה, מתי יש חובת בדיקה? כשיש 1:10, זה הראייה של משנת יעקב, בסדר, לא משנה מי שלא עקב לגמרי, זה לא משנה. בקיצור, אז ככה זה המקור שלו. עכשיו, זה בכלל לא פשוט, אבל, ואומרים מפורשות, מכאן לומדים שמיד נותן זה 10%. זה...
10% עד 50?
מה זה? 10% עד 50, בדיוק. מעל 10% עד 50 זה מיד המצוי. עכשיו, זה תחילת דבר, ויש תשובה מאוד 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 ארוכה, ממש ארוכה. בסוף דבריו, שימו לב למשפט שהוא כותב, ובמשפט הזה יש כמה דיונים באחרונים, מה הכוונתו. בסוף המשמעות יעקב אומר ככה, וגם מדיון מיעוט נפלים שכתבו את הסוד והראש, שנקרא מיעוט המצוי, וחוששים לו ממש מה כן, שוודאי אין מצוי כסוכות הריאה, רק כל דבר שנראה לעיניים שהוא מצוי תדיר, זה כמו אשר יקרא מיעוט הדשכיח. לבין לחפש חילוקים מדעתנו, במצוי למצוי להקל רק להחמיר. מה הוא אומר? שימו למשפט הזה עוד פעם, כל דבר שנראה לעיניים שהוא מצוי תדיר, ואין לחפש חילוקים מדעתנו וכו'. עכשיו, לא ברור כאן לגמרי מה כוונתו, אני אגיד שני כיוונים שהאחרונים לקחו אותו. רב אושר וייס, ומסוף הדברים כאן, שלמרות שאומר 10% בהתחלה, זה על הפוקי הריבש, שלא מדובר באחוזים גבוהים מאוד. אבל אומר רב אושר וייס, רב אושר מוכן ממנחת אשר, עושה את זה יקרה, הוא אומר שאנחנו לא עוסקים בסטטיסטיקה. חז"ל אף פעם לא הגדירו דברים על פי סטטיסטיקה, אלא מה הכוונה? הוא אומר ככה, כל מיעוט המצוי תדיר, והוא מופיע כדבר המצוי, צריך לחוש לו. כלומר, זה משהו שאם ידוע, זה הולך יותר כיוון שלך. כלומר, אם אתה יודע באופן עקרוני שבתפוחים יש נגיעות מסוימת, לא משנה אם זה 7% או 10%, אם אתה יודע באופן עקרוני שיש נגיעות, צריך לבדוק. זה כאילו על פי רב אושר, זה, הוא לא אומר אחוזים, הוא לא מוכן להגיד אחוזים. הוא אומר, אם ידוע שזו תופעה שהיא נפוצה, היא מצויה בעולם, שיש תולעים בתפוחים, צריך לבדוק. עכשיו, מה זה? זה שיעור שהוא פחות, שפחות מ-10%, אבל הוא לא נוקט בשיעור מסוים. כיוון אחר קצת, גם שבט הלוי, אגב, הולך בכיוון דומה, בחלק ד' סימן א', הוא חולק על משנת יעקב. הוא אומר שהראה שלו היא לטובה, ואומר שכל דבר שידוע שיש נגיעות בדבר מסוים, צריך לבדוק. גם אם זה אחוזים בודדים. הוא גם לא נקט, הוא אומר, הכוונה מתמצוי, יש תופעה שכיחה. מה זה שכיחה? שידוע שזה בעולם, שזה דבר שהוא קיים. זה יהיה גם פחות מ-10%. הרוויה אומר עם עצם זה שהוא דיבר על מיעוט נפלים, ברור שמיעוט נפלים זה לא מתקרב ל-10%, זה הרבה פחות. ולכן הוא מביא כל מיני האחרונים, מזמננו, שמדברים על אחוזים, הרב אלי יושיב אומר זה 4%, הרב קרליץ אומר, הרב ניסים קרליץ אומר שזה 5%, הרב רובין אומר זה 1%. עכשיו, א', הרעה של המימון נפלים, זה לא רעה כל כך טובה לדעתי, כי בזמנם היו נפלים באחוזים גבוהים מאוד. אני עמדתי לבדוק את זה לפני שום שכחתי, אבל בוא נאמר זה לא כזה פשוט. וגם הנשות יעקב עצמו אומר שמצוי תדיר, זה נשמע כאילו שמדובר ממש תופעה שהיא שכיחה בצורה משמעותית. אבל אני רק אומר ככה, באחרונים יש, לאור המשנות יעקב יש מחלוקת, באופן פשוט הוא פותח את התשובה שלו ב-10%, הוא מסיים באיזושהי הגדרה יותר כללית שהיא נתונה למחלוקת, מה הכוונה שלו. עכשיו הוא בעצמו כותב 10% בצורה די מפורשת, אז קשה להגיד ש... לא יודע, ההסבר של הרב אושר, שהוא הכוונה הוא בא לצאת נגד הריבש, אני מבין, אבל זה, לא יודע, הוא אומר מפורשה 10%, הוא חוזר לכמה פעמים, אז אני בכל מקרה, אני רוצה לראות את כל התמונה, שיש אחרונים שהבינו שלמרות שאמר המשנה יעקב של 10%, אז זה גם פחות מכך, ואפילו 4%, 5%, אני לא יודע מה הרב פוסק למעשה, הוא פשוט מביא את כל השיטות, נראה שהוא נוטה כן לקבל את הכיוון של 4-5% כזה, שכמובן, יותר יותר לנו חומרה. עכשיו רוב הפוסקים, אני הולך דור אחורה, כלומר אני עוזב כרגע פוסקי זמננו של הדור הזה, הולך אחורה, כמעט כולם פסקו כמו המשנה יעקב שזה 10%, כמעט כולם. הגרשז, יש לו תשובה שמופיעה בספר של הרבה, יש שם מכתב מהגרשז, שהוא מביא את הריבה, שהוא מביא את המשנה יעקב שזה 10%. אגב נראה שהוא אומר שעיקר לפסוק כמו הריבש. הוא אומר שטוב לחוש למשנת יעקב ל-10%, הוא אומר 10% ולא פחות מזה. הדרכי תשובה גם בסימן למתת סיף קטן ג' גם פוסק שזה 10%. ואני מזכיר כאן שאנחנו עוסקים כאן שהחובה לבדוק בשביל מצוי זה סיוד הרבנן, וגם זה יש כאלה שאומרים שהחובה כאן זה רק מידת חסידות. ויש לנו שיטה בראשונים שאומרים שבית המצוי זה לא מעל 10%, זה 40% משהו כזה. ובתוך המשנת יעקב, שכתוב מפורשת 10%, יש אפשרות להסביר אחרת, אבל זה לא כזה פשוט. לעניות דעתי, ואני חושב, זה הגישה מקובלת עד דורנו, עד שיש כל מיני הרב אליושי והרב יותר מירו בזה, אני חושב שדי המקובל ש-10% וזה ולא. אגב, הרב עובדיה, אתה נכון, הבן של הרב עובדיה, ליעקות יוסף, גם מביא את הריבש, מביא את 10%, הוא לא מביא עוד שיטות. וגם, הוא מתייחס לריבש בצורה רצינית, ונראה שכאילו הוא אפילו רוצה לסמוך שדקר הדין. אז נראה שעיקר הוויכוח זה בין 10% ל-40%, זה עיקר הוויכוח, למרות שאני אומר על השולחן, הציבור החרדי יחמירו גם ב-3-4-5%. אבל לדעתי זה ממש אין שום צורך בדבר הזה, כיוון שאנחנו עושים כאן בחובה דרבננית, יש לך מחוקת דרבננית, אז יש לך שיטה בראשונים מול אפשרות להבין באחרונים עם זה, אז אני לא מבין למה צריך, כאילו אני, מה זה לא מבין? הם תמיד אומרים, זה איסור דאורייתא. עכשיו זה נכון שחרקים באיסור דאורייתא, אבל לא כרגע. כרגע שאנחנו עוסקים בחובת הבדיקה, זה מוסכם על כולם שמדובר בחובת הרבנן. אז למה כאן לקבל שיטות מחמירות? עכשיו, מי שרוצה להדר להיות חסידות, אני יכול להבין. אבל אני חושב שקשרות רגילה טובה יכולה להסתמך על זה, שבפחות מ-10% אין חובה לבדוק בכלל. ככה, אני יודעתי, וזה די מקובל בעולם. כן.
נגיד עכשיו, עכשיו אני בא לאכול מהתפוחים.
כן.
עכשיו, מהתפוחים אני אמצא לאכול?
כן. שאלה טובה.
כשאני מבשל 100 תפוחים, שזה מקרה מאוד נפוץ, זה נוגע את הריבה. בתוך הריבה היה 100 תפוחים. ודאי היה גם דבר.
אז א' זה שאלה טובה. ב' לעוד על זה, זה קצת יותר מסובך. זה קצת מחזיר אותנו, זוכר שראינו את הרוד יבש ביבש. נכון? שדע שיש ודאי איסור משהו מתערבב, יש ביטול מרוב, אם מותר לאכול את הכל או לא. עכשיו ראינו שם אגב, שקורית כן, רבנן גזור זרוק אחד בחוט, משהו כזה. עכשיו, שם זה כשידוע באופן ודאי שיש איסור. כאן, אני לא יודע אם אתה ראית בתפוח שיש תולעת זה משהו אחד. כאן, אני בעצם, אני לא יודע. אני יודע שבעולם הסטטיסטי יש כרגע 7% נגיד בתפוחים. אני יודע שיש כזה דבר. אבל ייתכן שכל 100 תפוחים האלה הם בסדר? יכול להיות? מה זה? לא, זה לא כזה, זה כאילו, בוא נאמר, אכלת 100 זה קצת, אכלת 10. ייתכן מאוד שאכלת שכולם בסדר? אני מבין, אז אתה אומר, אם אנחנו הולכים לכיוון יותר תעשייתי, הם צריכים יותר לחוש.
אבל אני לא אומר לך, תימוקים
שניתן במראה,
יש
תימוקים, אבל זה הבנתי, אז שאלה טובה. בוא נאמר ככה, אני חושב שכיוון שכבר בספק, כדי אנחנו לא פתוחים. עוד פעם, אם יש מוחזקות, אז אתה ודאי צודק. אבל אם לא, התורה אומרת לך, התורה אומרת, עקרונית, אתה אמור להתנהל על פי הרוב, באופן עקרוני, בסדר? וכשאתה הולך על פי הרוב, אתה הולך עם זה עד הסוף. כלומר, אנחנו כרגע, אתה יכול לצא בנקודת הנחה שהכל בסדר כאן. זה הנקודת, זה, עכשיו, קשה לנו לחיות עם זה. מה אתה אומר, אני הולך על פי הרוב, אבל יש 40% שאני אוכל כאן זה. אבל אתה אומר שלא, אתה יכול להתעלם מה40% האלה.
אבל אם אני יכול להסתכל פה על כל 100 תפוחים, ואז תסתכל שיש להם מוחזקות, כי ב-100 תפוחים יש מוחזקות.
מבין, אני שומע, אני שומע. זה לא הסתכלות הקלאסית שמקובל. כלומר, גם האחרונים שהחמירו והגדירו את הגדירים האלה, אף אחד לא סייג שכל היתר של מידו מצוי זה דווקא מאכול תפוח אחד. הם לא דיברו על זה ככה. לא, זה קצת נראה מחודש, אבל זה התפיסה של התורה בהרבה מקומות, לא רק כאן מתולעים. טוב, עוד נקודה שנתונה לוויכוח, עוד נקודה מאוד משמעותית, וזה בעיקר במפעלים, זה מאוד משמעותי. איך אני מגדיר מה זה יחידה? כלומר, אני רוצה לבדוק מה היחידות. אם עכשיו לוקח כרובית, אז ראש כרוב זה אחד, או שאחד זה הפרחים שיש, נכון? מכירים? כרובית יש כל מיני פרחים. או שאולי אחד זה כמה שאני אוכל בארוחה, או כמה אני קונה בחנות. קיצור, אני יכול לראות כאן הרבה וריאציות, אבל בדבר הזה יש ויכוחים אדירים. הבאתי לכם בדף מקורות, רבי הכותב שאני זה כל כך מקורות, דברי הפוסקים אומר, לא נבר כיצד מחשבים את המצוי, זה נכון חלקית, יש חתם סופר שאומר מפורשות, לפחות נגד הבנה מסוימת, החתם סופר ביורדי הסימן עין זין, הוא מדבר על זה שיש לי בתוך חבית, זה קצת קשור לשאלה שלך האמת, בסדר? יש לי חבית של פירות יבשים, ואתה יודע באופן ודאי שיש שם בפנים תולעים. מה זה באופן ודאי? הוא אומר ששכיח, קיצור, יש שם שכיחות של מיעוט המצוי, הוא אומר ככה, בשביל להגדיר מיעוט המצוי, אני אקח לכם את הלשונו ואחרי זה אנחנו נדבר על זה. הוא אומר ככה, מיעוט המצוי רצונו אפילו איננו רואות רוב בזמנם ובמקומות ההם על שכיח הרחש, אפילו ברוב החביות. כלומר, אם לוקח 10 חביות, ב-6 מהם יש תולעים, אבל לא ברוב הפירות. בסדר? כלומר, אם לוקח 6 חביות, 10 חביות, ב-6 מהם יש תולעים, אבל אם נחשב בתוך החבית, אז רק 10% ניגועים. בסדר? כלומר, אם חשבים על פי המסגרת החיצונית, על פי החבית, אז יש לי רוב, ואז עובר למוחזקות. אבל אם אני לא לוקח את כל החבית, אלא עובר פרי, 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 אז כאן אין רוב, זה לא מוחזק. אומר, אתה מסופר, אם יבדוק כל פרי בפני עצמו, יהיה רוב בלי תולעים, על כן ליקה אלה מיעוט המצוי. כלומר, אומר, אתה מסופר, שאנחנו לא הולכים על פי עטיפה חיצונית. כלומר, אדם שקנה, לא יודע מה, יש בתוך, כשקונה קרובית קפואה, יש שם בפנים שני ראשים של קרובית. אז לא אומרים שהמסגרת כאן זה מה שקובע. לא, זה לא קובע בכלל. אגב, נסתכל אם אתה רוצה אחרי זה בתשובה שלך נוסופר, הוא ממש מדבר על זה, שלכן אתה יכול לאכול, אם נגיד, אתה יכול לאכול את החבית, למרות שאתה יודע שיש שם תולעים בפנים. אתה יודע כאילו שיש תולעים, ודאי אפשר לאכול. בקיצור, מה שאתה נגיד כאן, שלטיח אתה מסופר יוצא, שלא בודקים על פי המסגרת, אלא על פי הפירות. עכשיו, בתוך הדבר הזה יש ויכוחים. מה הכוונה על פי הפירות? הכוונה הולכים על פי היחידה הקטנה יותר, ביותר. כלומר, יש להניח תפוחים. על זה נראה, הוא מדבר על חנם ספר, משהו כזה, או תאנים, אני לא זוכר מה מדבר בגלל. אז אפשר להבין אותו, מה הכוונה? הכוונה, אם אני עובר לקרובית תוך עניין, זה כל פרח, זה היחידה הכי קטנה. זה אפשרות שמולד באחרונים. אפשר להגיד, לא, הכוונה ליחידה הטבעית. כלומר, שזה גדל בטבע. בטבע יש את הפוח שגדל, אז אם אני הולך לקרוב, אני הולך לראש קרוב. זה ההגדרה, ככה הגרשז אומר. הגרשז אומר, הולכים לפי היחידה הטבעית. זה כיוון שאומר הגרשז. יש אחרונים האחרים, הרבה מביא אותם, שאומרים שהולכים על פי מה שבדרך כלל מקובל לאכול, כאילו מה זה מנה. אז תפוח זה מנה, כאילו בדרך כלל, בסיסית. אז אם אני לוקח קרוב, אז הולכים על פי מה שאדם אוכל, עכשיו זה בלגן, מה זה אדם אוכל? איזה בן אדם? קטן, גדול, בלגן. בקיצור, עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד, 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 מאוד חשוב, שיוצאים כאן קרוזים, שיש מפעל שמשווה קרובית, ויש שם המון תולעים, וזה לא בסדר. אז אתם לא איך מחשבים את זה. אם אתה קובע על פי הגדר הכי מקל שלנו, אז אין כמעט מקום נורמלי שיש שם מעל 10%. אם הולכים כאילו ברוב גם הקרובות הכי נגועות, בדרך כלל מדובר שיש על כל ראש קרוב אחד, נניח. אבל יש תוך כל ראש קרוב יש 30 פרחים. בסדר? אז אם אתה בודק על פי ראש קרוב, אז זה בעייתי. אם אתה בודק על פי הפרחים, אז אחד ה-30, אז זה בסדר. וגם כאילו לכל השיטה. אז אני רק כאילו, אני רוצה שתבינו איך אפשר שיהיו מחלקות ענקיות. ויש כאלה שיגידו שפנס, שסנפור זה טרייף, ויש כאלה שיגידו שזה מהדרין מן המהדרין. שלך אתה מגדיר את, את הדברים. עכשיו אני חוזר. אנחנו נמצאים בתוך מיעוט המצוי, שזה חובה מן רבנן. זה בוויכוח אחד מהשיעור זה 50% או 10% או 5%. ויכוח נוסף זה איך להגדיר מה זה יחידה. בסדר? ראינו שמקובל, שאתה לא בודק את על פי המסגרת החיצונית, אבל השאלה עדיין בתוך זה הוא גדול. איך אתה לספור? בחסה. עלה זה היחידה, או כל חסה זה יחידה אחת. בסדר? צורך היה מצאתי בתוך 10 חסות, מצאתי שבשלוש מהם יש תולעים, אבל בכל אחד מהם הכוונה יש, בכל חסה יש אחד. אז אם אתה מחשב פר חסה, זה בעייתי. אם אתה מחשב פר עלה, זה בסדר. עכשיו, אני רק אומר, בזה אני קשה יותר להכריע, כי אין כאן הרבה דעות, זה לא הכי ברור בעולם, אבל אני רק מזכיר שאנחנו נמצאים בחובה מן רבנן. בסדר? למרות שזה שרצים החובה לבדוק, זה חובה דרמאית. לכן אני חושב שיש מקום, ודאי כמעט הגרשז, שאומר שהיחידה הטבעית, כלומר חסה אחת, תפוח אחת וכו', ויש גם מקום לקבל את הבנה שזה אפילו היחידה הכי קטנה האפשרית. דיינו, פרח של קרובית או עלה של חסה, זה גם אפשרי, אני לא רוצה להרחיב בדבר הזה, אבל טוב, עד כאן בעצם זה ההקדמה העיונית לעניין. יש עוד נקודה אחת, ואז אנחנו קצת יותר נעבור על הלכה למעשה לבדוק דברים. אני מסכם, ראינו שיש מוחזקות שאז צריך לבדוק, אם לא בדקת זה טרף, גם בישלת, מיעוט המצוי לכתחילה צריך לבדוק, לא בדקת בישלת זה בסדר, לא בישלת זה לא בסדר, יש מתחת בניגוד נדירה, שזה בכלל לא צריך לבדוק. בגדול אמרתי שנטיית ליבי ורוב הפוסקים לדעתי, פחות או יותר אחרון שזה 10%. בסדר, עכשיו האם אפשר, כשצריך לבדוק האם צריך לבדוק את הכל, או שאפשר להסתפק בבדיקה מדגמית? זו נקודה מאוד חשובה. במפעל שמכינים קרוביות, צריך לעבור אחד אחד לבדוק את כל הקרוביות, זה תירוף אדם. בסדר? בבית יותר מאוד סביר, אבל גם. מה הדין? אומר הרשב"א פשוט, הרשב"א חלק א' סימן ריש עין ד' ונפסק אחרי זה ברימה בפי ד' ח', שברגע שיש לי מיעוט המצוי, צריך לבדוק הכל. בסדר? כלומר, מבית וא' צריך לבדוק הכל. אז לכאורה תמיד צריך לבדוק הכל. זה כן מדגמי, זה אף לא אפשרי. כי מתחת לבית כבר לא צריך לבדוק. כלומר, על פי הרשב"א שיש מיעוט המצוי כל שכן, שיש מוחזקות, צריך לבדוק הכל ואי אפשר לספק בדיקה מדגמית, אבל נקודה מאוד, מאוד חשובה שהיא מאוד מעשית. מופיע בכמה אחרונים, נזכיר את ארוך השולחן, סימן פי ד' סיף סמכי, אבל זה מופיע בכמה וכמה אחרונים, לא נזכיר את כולם, שאומר מתי אי אפשר לספק בדיקה מדגמית. הרבה פעמים אחוזי נגיעות משתנים, בין הקיץ, לחורף, בין שנה שעברה אמרו שטוטים היו מאוד נגועים, השנה אומרים שהכל בסדר. אז אומר ארוך השולחן, איך בודקים את זה? כלומר, אני עכשיו, יש לי עכשיו בשדה שלי טוטים, ואני רוצה לבדוק אם זה נגוע או לא נגוע. אז אומר, לבדוק האם יש שם תולעים או אין שם תולעים, זה נגוע או לא נגוע, בזה אפשר לספק בבדיקה מדגמית. כלומר, אם אני יודע שכרגע יש בשוק 20% נגיעות בטוטים, אז צריך לבדוק הכל. אבל אם אני כרגע לא יודע, אם אני נמצא במיעוט המצוי או בניגוד נדירה, אני לא יודע איפה אני נמצא, בזה אפשר לעשות בדיקה מדגמית, לבדוק בכמה מקומות, בדרך כלל במקודה הרבה האחרונים לבדוק בשלוש מקומות, או שבזה, לבדוק ולראות. ואתה תראה, אם אתה רואה פתאום, אתה בדקת חמש תותים, וראית המון תולעים, אז תתחיל לבדוק יותר. כלומר, לדעת איפה אתה נמצא, ואין לך את הרשימות של הרבה של מישהו אחר, אתה נמצא באיזשהו מקום שאין רשימות. אז אפשר לעשות בדיקה מדגמית, לבדוק את קצת פרי, שתיים, שלוש, כך מכמה מקומות בשדה, תבדוק איפה אתה נמצא, ואז אתה רואה, אם לא מצאת שום דבר, תמשיך להכל, הכל בסדר. אז אני אומר שלמרות שאם אתה יודע מה האחוזים, אם אתה יודע זה 7%, לא צריך לבדוק. אם אתה יודע 12%, 10% ומעלה, לבדוק הכל. אם אתה לא יודע, וזה בדרך כלל המצב, אני חושב, או לא בדרך כלל, לחלק מאמינים זה המצב, אז אפשר לספק בבדיקה מדגמית בשביל לבדוק מה המצב. טוב, עד כאן זה ההקדמה העיונית יותר. עכשיו אנחנו יותר נעבור הלכה למעשה, איך בודקים. כלומר, ראינו שזה תלוי באחוזי נגיעות. בהנחה שצריך לבדוק, כי יש לנו מיד המצוי, אנחנו איך בודקים. עכשיו, איך בודקים, צריך לעשות כאן הקדמה ביולוגית, בוטנית, לא יודע איך להגדיר את זה. יש כל מיני סוגי תולעים, אני לא חושב לעבור לכם כל מיני שמות תולעים של טריפסים ואקריות וכל מיני שמות כאלה יפים שיש באחרונים. לא רק באחרונים, זה מופיע כמובן במקומות אחרים. אבל יש כמה סוגים של תולעים שצריך, כאילו, זה אחרי זה יעזור לנו להבין למה אנחנו בודקים, איך אנחנו בודקים. יש, אני כאילו חילקתי את זה לארבע קבוצות, אפשר לחלק את זה אחרת, אבל בגדול, יש תולעים שפועלים בארבע צורות. יש תולעים שפשוט נכנסים לתוך הפרי פנימה, חודרים לבפנים, ויכולים למצוא בתוך הפרי, זה בתוך תינה או בתוך תירס, בין הגרגירים, כאילו שפשוט נכנסים פנימה לבפנים, ואז אנחנו צריכים להוציא אותם החוצה. בסדר, אנחנו עוד שנראה איך אנחנו מנקים אותם. פרוטה שנייה, יש כאלה בעלים, במיוחד בחסות וכאלה דברים, שנכנסים לתוך האורקים של העלה. כלומר, שקיצור בחסה יש כאלה אורקים כאלה קטנים, ונכנסים בפנים. הם בונים לעצמם כל מיני מנהרות כאלה, ונשארים בתוך המנהרות. בתוך קיצור, יש מה שנקרא זבוב המנהרות, שהוא עוקץ, כל מיני פירות, והוא שולח שחלים לתוך העלים ופירות, אז בעיקר בעלים, פשוט הם בונים עצם כל מיני מנהרות כאלה. אנחנו נראה עוד שנראה למה נפקא מינה. יש כאלה שתולעים שהם לא חודרים פנימה, לא לעורקים ולא בפנים, פשוט נשארים בחוץ, דבוקים בחוץ, דבוקים איזשהו חומר שומני כזה שמדביק אותם ללא או לפרי. ויש עוד תולעים שהם לא נכנסים לך לתוך הפרי, וגם לא דבוקים אליו, הם פשוט נמצאים בין הדברים. מה זאת אומרת? באורז, גריסים וכאלה דברים, קטניות, דהיינו. אז התולעים לא חודרים לתוך האורז, אלא כשיש נגיעות הכוונה שיש בתוך האורז יש גם תולעים. כלומר, אם תיקח, תפרוט, אתה תראה שיש תולעים לא בתוך האורז, אלא שיש בין גרגירי האורז יכול להיות תולעים. עכשיו, מה נפקא מינה? לא, אני סתם ככה משגע אתכם איך כל מיני סוגי תולעים. כי השאלה אנחנו נקים. אם אני עוסק בקבוצה הראשונה שהם חודרים לתוך הפרי, אז צריך לנסות להוציא אותם החוצה. עכשיו אני חוזר ומגיש מה שאני בשיעור שעבר ובתחילת השיעור הזה. גם אם אתה לא רואה משהו במבט ראשון, עדיין צריך לבדוק. אתה יודע, כמה שהייתי כאן כל הדעות נקילות, מוסכם, הראיתי כמעט על כולם, שגם אם כרגע אתה לוקח תירס, אתה לא רואה בתירה שום דבר. מבחינתך זה בסדר גמור. אתה לא רואה תולעים. אבל אם יודעים ויודעים שתירס יחסית מאוד נגוע, הם בפנים. התולעים חדרו לתוך התירס ונמצאים בתוך הגרגירים. אז צריך לנסות להוציא את התולעים החוצה. בסדר? עכשיו, איך אנחנו מוצאים, אני כאן מביא איזשהו הקדמה כללית, ואחרי זה אנחנו נעבור מין סוג של פרי וירק. אז באופן עקרוני, אם יש לי תולעים שחודרים מתוך הפרי, אז יש דברים שמספיק לשרות אותם במים וסבון. בסדר? או משהו, וזה מוציא את החרקים. אבל יש לא מעט דברים שתולעים ממש מתחבים חזק בפנים, וגם השרה במים וסבון לא עוזר. בסדר? ואז צריך למצוא פתרונות אחרים, אנחנו עוד שני נפרט. בקבוצה השנייה של תולעים שנכנסים לתוך האורקים של העלים, אי אפשר להוציא אותם החוצה. תשרה אותם במים סבון, זה לא יעזור בכלל. מה עושים? אז בגדול, זה מה שלכן אומרים שצריך בחסה להסתכל מול השמש. עכשיו, מה זה יעזור? ככה אפשר לזהות. זבוב המנהרות הזה, סתם מי שרוצה, מתחלה שפיל כזה שקוף, אחרי זה הופך לכזה חום בהיר. אם אתה מסתכל כאילו מול האור, מול שמש, אתה תוכל לזהות. אם תזהה, אתה פשוט לחתוך את החלק הזה, להפך זה לפח. אבל כשיש נגיעות בחסה, בסדר? אז הרבה פעמים מדובר בנגיעות ששום דבר באופן עקרוני, באסור התולת הזאת, שזה מובן מנהרות, אז לשרות במים וסבון ולשפשף חזק, זה לא יעזור. וצריך גם להסתכל מול השם. עכשיו, אני... מה זה?
יש עניין בכלל
להשוות? אז שנייה, אני בהמשך להגיד שאני לא... קיצור, הלכה למעשה בחסה, עוד שנייה נגיד. אני רק אומר שעקרונית, אם יש בחסה כזה דבר, אז יכול להיות שיש עניין, כי זה מוריד סוגים אחרים שתולעים. כאילו, יש כל מיני דברים שנסרבים בעולם. אבל את הסוג הזה, זה לא יעזור. עכשיו, אם מדובר על תולעים שנדבוקים יותר בצד החיצוני, אז אפשר להוריד אותם בצורה יותר קלה. יש כאלה שבאמת לשרות במים וסבון זה מספיק. למה זה עוזר? כי מה שמדביק אותם זה שומן. והסבון הוא כאילו מפורר שם את השומן, ואז הם בעצם נופלים. או אפשר לשפשף, זה גם סוג של פתרון, לפעמים בחסה וכאלה דברים. אז בתולעים שבחיצוניים יותר אפשר לשפשף, או לשטוף בזרם חזק וכדומה. עכשיו, בקטניות, כמו אורז וכדומה, אם יש חשש של נגיעות, אז מה עושים? אז אמרנו שיש תולעים שנמצאים בין הגרגירים. אז או אפשר לפרוס על שולחן, ולחפש אותם. תסתכל אם יש או לא. אפשר גם עוד פתרון ולשים במים. ואז התולעים יצוף למעלה, והאורז ייפול למטה. זה עוד סוג של פתרון. אז זה רק כאילו הקדמה כללית שתבינו, אני עוד שנייה אעבור יותר זריז, או כל מיני סוגים, ותבינו למה אמרתי, טוב, זה הסתכלו מול השמש, זה תבדקו ככה. בגדול יש פשוט חלוקה בין סוגי תולעים ואיך הם פועלים בעולם. עכשיו, אני לא אעבור על כל הדברים בעולם, על כל הסוגים, וזה פשוט רשימות ארוכות. כמו שאמרתי, גם הדברים מאוד משתנים. יש בספר של הרב קנול, חטא וסבתא, יש שם רשימה יותר ארוכה מי שרוצה. מי שרוצה לא לאכול כלום, אז שיפתח לספר של הרב עיה. יש לו שלושה כרכים, פשוט יש לו קיצור. עובר פרי פרי, והוא מראה לך איך שממון תולעים, ואיך לבדוק אותם. אז גם שם יש רשימה ארוכה מאוד. אני אעבור על ממש על חלק מהדברים, כמה שהזמן יאפשר לנו, ובסוף נגיד עוד כמה מילים. פירות יבשים. פירות יבשים בגון טעינים, תמרים, כדומה, מקובל שיש נגיעות די גדולה. לא יודע אם זה מוחזקות ממש, או קוראים מוחזקות, אבל זה מקובל ש... שנייה, תפתחו. עכשיו, הדברים האלה משתנים. עכשיו, יש קיץ, יש חורף, יש, זה תולי בהרבה גורמים. עכשיו, אנחנו בדרך כלל, כאילו, לא, אנחנו מנסים להיות עם נרבים על תולעים כל הזמן, לחפש תולעים. אז הכי פשוט, יש תמר, יש, תפתחו. מה זה, לפתוח? לפתוח אותו כאילו זה. משמשים, גם, אותו דבר, תפתחו, תסתכלו. עכשיו, אופם, צריך לסתכל למשך כמה שניות, לא, אין שום דבר והלאה. כי לפעמים התולעים הם, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, הם בצבע של הפרי. ולפעמים אם תסתכל 3-4 שניות אתה תצליח לראות דוזה. אבל לא צריך לעמוד שם 10 דקות עם מסוכים בגדלת. אפשר לסמוך על העיניים, רצוי ולא צריך יותר מזה. אבל כן, מחפש. בסדר, פירות יבשים צריך לדעת, לחפש. אגב, שקונים דברים במקולות ובסופרים, בדרך כלל שיש נגיעות בפירות יבשים, יש כל מיני קורי עכביש כאלה. כלומר, מי שפעם זה ראה שהוא קונה תמרים והם... ניגועים, אז יש למטה כזה קוני קורי עכביש, כאילו, זה לא בדיוק עכביש, קורים של חרקים אחרים, אבל כשקונים איזשהו חבילה של פירות יבשים, אפשר להסתכל בתכלית של האריזה, אם יש אבקה כזאת או קורים כאלה, אפשר לזהות את הנגיעות. כן.
לגבי
תאנים,
תאנים יש בדרך ההתבשלות של הדינה, יש בחרק, נקרא בפרופגה, נראה, שיש את זה בכל תאנה שלה. אין תאנה
לא מכיר. אני אבדוק לך, לא הכרתי את זה, אני גם לא אוכל תאנים, אני מכיר את זה, אבל אני אבדוק לך את זה, אני לא שמעתי את זה אף פעם. אבל בוא נאמר, אני אגיד לך בשתי מילים, צריך לבדוק, יש, אם זה גדל כאילו מבפנים כל הזמן.
לא, אני נכנס מבחוץ.
זה בעייתי.
לא, אבל
דורי
תמיד לי שזה לא כבר ידעו, כי הסירה
מתאבדת,
כשמפנים
עליה
היא מתה.
קיצור, צריך לבדוק את זה. זה יותר, אם זה מגיע ברוחות יותר מצבח, אבל זה אני צריך לבדוק. קטניות, אורז, חיטה, דשים וכדומה. בסדר? כאן ניכר חשש, זה מהתולעים מהסוג הרבי שאמרתי, הם לא נכנסים לתוך האורז, הם נמצאים בנבן. עכשיו, אם יש, ומה שאני אצייג את זה, אם יש באמת נגיעות מעל 10%, אז איך בודקים? אמרתי קודם. או עכשיו, אגב, בישיבה או במוסדות שקונים סכין כאלה, יש נגיעות עצומה. בסדר? בבית אנחנו עוד שאנחנו נדבר על איזה אחוז הנגיעות יש, אבל בבית עקרונית אפשר לבדוק בשתי צורות, עם מחסית פשוטות ומהירות, אתה פורס על שולחן או על שום משטח, ואתה פשוט אתה מסתכל, ואתה רואה, אתה, יש תולעים חלקים, אתה מעיף אותם, אתה שואל, אתה יכול לקחת. ובדרך כלל לא תמצא, אני מצאתי באורז אולי פעם בחמש שנים קצתי משהו. בקיצור, או יפה מאוד, עוד שאנחנו נגיע לזה, בסדר? שנייה, דרך אחרת לבדוק את האורז, זה לשים במים, בסדר, הרב קנול מציע לשים בליטר מים גם קצת מלח, ארבע כפות מלח, ואז החרקים טפים למעלה, ואז האורז זה בסדר. עכשיו, שאלתך מצוינת, כמו לא אמרתי לאשתי שאני שוקל להפסיק לבדוק את האורז בבית, היא רוצה להעיף אותי מהבית. עכשיו, אני אגיד לך, בוא נאמר, שני דברים. א', יש סוגי, סוגים שונים, יש חברות שונות של אורז. סוגת, ואני יודעתי לא צריך לבדוק, באופן פשוט. אבל, יש חברות אחרות שיש שם לגיעות גדולה, לא מאוד, אבל יש שם מעל מטר מצוי, אז גם יש לנם את כבר התקופה, בקיץ זה יותר בעייתי. עכשיו, בשורה האחרונה, מה שהגענו לפשרה משתי, שנמשיך לבדוק את האורז, אבל לא צריך שתגע, אם קונים סוגת, לא צריך שתגע מזה. עכשיו, מה זה, כאילו, כלומר, בבדיקה אנחנו יותר נחפף. אנחנו נבדוק, לא שלא נבדוק בכלל. אבל נעשה בדיקה יותר חפיפה. כי אני חושב שבאמת מעיקר עדים מסוגת, ואני גם מכיר אנשים ורבנים חשובים, לא בודקים שקונים מסוגת. ולכן גם משקיעים עוד שקל וקונים מסוגת, ולא משקיעים בבדיקה. בסדר? אבל אני חושב שיש עניין טוב להרגיל את עצמנו. לפעמים אנחנו לא נקנה מסוגת, נקנה חברה אחרת, כי אין, כי אין, ויש חברות אחרות ששם יש נגיעות די גדולה. אז לכן אני חושב, ולכן אני אמשיך כנראה לבדוק, למרות שאני לא יודע, נראה. אבל כאילו פתאום שמעתי את סוגיה הזאת בתור רצינית, אמרתי, וואלה, באמת שאלה טובה, למה אני בודק אורז? עכשיו, התשובה האמיתית, זה בגלל שלפני 100 שנה, שאסף לפעמים בדקו אורז, היה נגיעות מאוד גדולה. ואנחנו המשכנו, בסדר? זו התשובה האמיתית. אבל, לא שמעתם את זה, אבל זה לא רק אסף, גם אנחנו, גם היום, יש אורזים שיש שם נגיעות. כאילו חברות פחות איכותיות, לכן אני כן מציע, לא, שלא נשכח לגמרי את הבדיקה של האורז, אבל צד שני, בוא נאמר, אם אני אלך לחולת למישהו, ואני חושב שהוא לא הכי זה, אני אוכל את האורז שלו. כלומר, הדבר הראשון שאני אוכל זה אורז. בסדר? אז מצד אחד, אופה, אנחנו מזכיר לכם, מיות מצוי זה משהו דרבנני, אם בישלנו זה ודאי מותר, אז אני חושב שראוי עדיין לבדוק את האורז, במיוחד בחברה פחות טובה, במיוחד בקיץ, אבל אדם שכח לבדוק את האורז, בסדר? או שאכל לאכול, אז זה בסדר. קמח. קמח, מה שמקובל בעולם זה נפות קמח. סתם, יש, מכירים בעולם, יש מה שנקרא מש. מה זה מש? יש כל מיני נפות בגדלים, 40, 70, מה זה מש? זה כמה חורים יש באינץ'. אינץ' זה מדידה, שמשמשים בארצות הברית, עוד מקומות. בקיצור, אז יש מקומות שקיצור בציבור חרדי, יש שם כאילו נפות שאתה עושה ככה, שום דבר לא עובר הלאה. בוא נאמר, מה שדי מקובל, שנפה של 40 מה שזה בסדר, יש כאלה שמקודים יותר על 60, 70, לא צריך יותר מזה. מה? הרב קנון כותב 40, אני חושב, או ש-40, אני חושב, אני לא זוכר כבר מי אומר מה. נראה שרב, אם הוא אומר 40, הוא אומר 60, בסדר, בוא נאמר, הדברים האלה לא הכי, לא תורו מסיני. עכשיו, גם בקמח, קמח מלא ודאי צריך לבדוק, אלא מכן מי שקונה קמח מלא בניצת דודבן, מכן למקומות שזה טרי, ממש, אם זה עקרונית קמח שהוא טרי, בסדר, וישר הוא שם במקרר במקפיא, לא צריך לדפות אותו. מה זה? מקרר, בוא נאמר, אני, גם כאן, אין מדע מדויק בדברים האלה. אומרים שמקפיא זה יותר טוב, אומרים ש, סליחה, בקמח מלא, שאתה יודע שזה ממש בהתחלה שמתי ישר במקרר, זה בסדר. ככה מקובל. אבל אדם שקונה קמח מלא בסופר, ואתה לא יודע כמה זה שכב שם, אז בקמח מלא יש הרבה נגיעות, צריך לנפות. בקמח לבן, בחברות טובות, בדרך כלל, אנחנו, לא יודע, אני מנפה קמח הרבה שנים, מצאתי פעמיים, בסדר? אבל פעמיים בחמש שנים. תעשו את החישוב, אם זה מגיע למצוא או לא, זהו. עכשיו, מה זה זהו? אני לא אומר שלא צריך לנפות קמח, חס ושלום, אבל, עוד פעם, זה דומה לאורז, שיש חברות שבאמת בהן, ואגב, שמצאתי את התולעים, זה היה בחברה פחות טובה. אנחנו בדרך כלל קונים חברה, לא זוכר איזה חברה, אנג'ל משהו כזה. פעם אחת לא היה, קניתי משהו כזה, היה תולעים, הלכתי לשכנים, כי היינו באמצע בישולים, היה למצוא את החברה, או פעם התולעים. בסדר? אז לפעמים שווה להשקיע לקנות חברה יותר איכותית, זה שיש לי גם עוד כאלה תועלות, אבל גם לעניין תולעים. אז גם כאן אני אומר לגבי קמח, שלכתחילה צריך לנפות קמח, ודאי זה קמח מלא, אורז לבן, אורז לבן, קמח לבן גם כדאי, אבל אם במיוחד בחורף וגם בקיץ, אם שכחת לנפות קמח, ואפית, בישלת, או אכלת לאכול את מישהו, אתה לא יודע עד כמה הוא מקפיד על נפוי קמח, מותר לאכול. כי ברור שאנחנו לא מגיעים למוחזקות, זה מקסימום מוגדר ביום את המצוי, ודיעבד זה בסדר. אני עכשיו, אני, כולכם, אני חושב שאני... כן.
קמח
לדעתי
בעיה
מרכזית,
לגבי התחינה שלו. מה?
מה סבא, אתה בעיה התחינה?
כשתחנו אותו, השאלה היא כמה דוקים שתוקפים אותנו, מה שיש
לי... אז א', מה שתחנו, זה כבר לא בעיה שלך עקרונית. עכשיו, מי שותן את הקשרות, מי שותן את הקשרות, זה בעיה שלו, הוא צריך לבדוק את זה, צודק. לא, אבל עקרונית, אם זה נתחן, זה נתחן. כי באמת, מבחינתך, אין כאן כבר בריאה, זה בטא. בסדר? עכשיו, יש כאן ביטוי סלוחת תחילה, זה בעיקר למפעל, בעיקר עליו, על נותן הקשרות. אבל מבחינתך, קיבלת הקמח, נניח יש תולעים בפנים, הם כבר מרוסקים לגמרי. אז אתה לא צריך לחשוש על זה. טוב. אגב, יש כאלה שהם רוצים למכולת אחרי פסח. נכון, הרי בדרך כלל אי אפשר לדעת מתי קמח נטחן. אין לך מושג, אלא אם כן הלכת לאיזה חנויות כאלה טבעיות. אבל אחרי פסח, נכון, הרי אם הלכת למכולת וכתוב שזה קמח שנפה, שנטחן אחרי פסח, בתוך 24 שעות, אז אתה יודע זה תוך 24 שעות, אתה יכול לצאת ממקרר. מה זה? ואז אני מכיר אנשים שרצים לסופר, מחפשים את האחרי קמח הזה, ושמים איזה 10 חבילות במקפיא, ויש להם עכשיו קמח שלא צריך לנפות. כן. מה?
אנחנו קונים
עם מטחות,
עד
72
שעות.
שמעתי? שמה? אז גם זה יש מחלוקות. בוא נאמר, אף אחד לומד בדק בצורה מדעית, נראה לי, כמה שידוע לי, 24 או 72, עכשיו זה גם לא... מה זה?
24 לא
יכול
להיות.
למה? לא יודע, אני לא יודע, אני ראיתי בכמה ספרים שכותבים 24, כאלה כותבים זה, לא יודע, אני אבדוק את זה. לגבי חסה, ככה, לגבי חסה אז אמרתי שבגדול יכולים כל מיני יצורים מעניינים בחסה, יש כאלה שחודרים בתוך העורקים, יש כאלה שדבוקים. בקיתור, חסה הרגילה בשוק זה כאב ראש סת, אני לא אומר זה לא אפשר לנקות בגדול, מה שרב קנול אומר לעשות, זה לפרק את זה לעלים, תעלים, לשרות במים, בסבון כמה דקות, וזה יפתור את כל החרקים החיצוניים, ואז אומר, נסתכל עלי על עלי מול מקור אור, לחפש שאין לא נחצו לתוך העורקים. עכשיו, זה כאב ראש גדול. עכשיו, זה אפשרי נקות. עכשיו, אני ראיתי, נראה לי שראיתי גם פוסקים שאומרים, שלא צריך להסתכל מול האור של השמש, למספיק להשרות. אני לא מספיק בקי, כאילו גם זה משנה כל הזמן. מה שעושים, וכל הגידולים המיוחדים של חסלת וכאלה דברים, הם דואגים שבגידול הטבעי אין שם כל כך תולעים. הם לא מבדים 100%, אבל ודאי אין יותר להיות מצוי. ממילא אין כל כך דברים שנכנסים לתוך לבפנים, לתוך העורקים. אם יש כאלה דברים, דברים יותר מאוחרים שהם ממש דבוקים כאילו יותר בחוץ. ולכן מספיק ניקוי יותר קל. אז לכן גם, אם אף פעם, תמיד אמרתי, שנייה, אם זה חסלת, למה כתוב שצריך לשטוף? עכשיו, בחלק מהחברות, יש כל מיני, יש כאלה שאומרים שלא צריך לשטוף, יש כאלה שאומרים שלשטוף, עם שטיפה חזקה, אז הנקודה כזאת, שיש כאלה שאומרים שלא צריך סבון, כי הם יודעים, יש פשוט שיטות שונות של טיפולים בשדה, שמונים חרקים מסוימים. אז זה, עיקר השאיפה זה למנוע חרקים שנכנסים בפנים, וחלקם מודעים שעדיין יכול להיות שיש חרקים בחוץ, ולכן תשטוף, עושים בסבון. אז שקונים, אז א', אני סתם מציע, אז נראה, סתם כאב ראש לבדוק חסה. זה אפשרי, אבל זה כאב ראש. לכן עדיף לקנות גידולים. שימו לב בסקית מה כתוב. כתוב לפעמים לשטוף, לפעמים בסבון, הם יודעים מה הם אומרים, זה לא סתם המצאות. זה לא מה, זה נקי, מה, זה חסלה? לא, זה נקי כמעט לגמרי, אבל עדיין צריך עוד פעולה מסוימת לפעמים. גם בירקות עלים קטנים, ננה, בזיליקום, כל כאלה דברים, גם זה אותו בדיקה. כלומר, לשים, לבדוק עלי. זה גם כאב ראש גדול, כי זה עלים קטנים. גם כאן יותר קל לקנות חסלה, כמו שעקרונית אפשר לעשות כמו בחסלה. שרות, מסתכל וכו'. קורית וברוקולי. כאן... בדיעבד אני עוד שנייה אגיד בסוף... אז אני אגיד עוד שנייה בסוף על חסלה, בסדר? אם לא אמרתי, תזכיר לי. אוי, אנחנו כבר פתחי הזמן. יש שיעור אחריי? אני יכול לעוד 5 דקות? בסדר, אז קיצור, מי שצריך לצאת, אני לא נעלב, זה בסדר גמור. מי שיש עוד 5 דקות, מי שרוצה להישאר. כרובית וברוקולי. זה דברים שבאופן טבעי מאוד נגועים. באופן טבעי. למרות שעוד שאני קצת אסיים את זה. ולכן, צריך, בוא נאמר, צריך לקנות בפיקוח טוב, כי לפעמים יש שם ממש אחוז הנגיעות של 30-40%. אלא שמה, יש כיום, יש שיטות טיפול מאוד טובות. אני יכול להגיד לכם שממש מהגידול האחרון, יש לי נתונים מדויקים, אם יש לי נתן את הקשרות לסנפורסט, שהוא אמר שבקרובי וברוקולי, הגיעו, הם עובדים בצורה מאוד רצינית, ופשוט הם עושים בדיקה מדגמית שמגיע מגדל, הם בודקים לו בדיקה מדגמית ואומרים, אם יש שם, הם בודקים, יודע, 10 ראשים, אם עושים הרבה תולעים, זורקים אותו, אומרים לך מישהו אחר, הם מכניסים אנשים שאין כמעט נגיעות. והוא אמר לי שממש עכשיו מצאו גידולים, כיסודות שלמים, שאין כלום. 0%, 1%, משהו כזה. אז היום יש שיטות טיפול שמצליחים להוריד את הקרובית והברוקולי לאחוזים נמוכים, אבל לכן צריך כשרות טובה. עכשיו, בדרך כלל, בדברים הטבעיים, כלומר בקרובית והברוקולי פתוחים, לא הייתי ממהר לקנות, כי הרבה פעמים יש שם אחוזי נגיעות מאוד גדולה. למרות שאני מסייג שמי שכן קונה את זה יכול להסתמך על איך לחשב את זה, שזה רק פרח, כאלה דברים. יש מה לסמוך. אבל באופן פשוט יש שם באמת הרבה מאוד תולעים, אין למכן זה מטופל כמו שצריך, לכן השליחה טובה. הרבה פעמים קונים ירקות קפואים בקרובית וברוקולי, וזה צריך להגיד, בעולם מקובל שבוידק זה הכי טוב. בוידק זה כאילו, בעולם החרדי הם קונים בוידק. בוידק זה בודק. חברת בית וו דלת קוף, זה כאילו עטיפה כזאת, זה ככה מקובל. ובציבור של, ושנה שעברה יצא קרוזים עצומים נגד סנפורסט, שהם מחשבים את הרבים ולומדים בקריטריונים וזה וזה. וקשקושים ויותר קיצור, אני מכיר שם היטב את הרב של דלת הקשרות, רב רציני מאוד, שאסור להזכיר את שמו, כי זה לא ידוע, נראה לי, אם כן זה כבר כן, לא יודע, שנה שעברה זה לא ידוע. הוא ביקש שאני לא אגיד מי זה. קיצור, זה רב מאוד מפורסם בציבור שלנו, שעוסק בין הקשרויות. וא', הם, כמו שאמרתי, בודקים קודם הנכנס למפעל, אחרי זה יש להם גם, הם בנו איזו מכונה, שעושה איזה אמבטיות לקרוביות אלה, וכל חרק שהיה שם, עוד אחוזים ניכרים יורדים. והוא אמר לי, שהם בדקו, והם בודקים יותר רצינית, שהוא מצא שבסוף יש בעסקיות פחות מאחוז אחד של נגיעו, שזה מדהים כאילו, ובודק מצוא יותר. בסדר? אז לכתחילה אני שם ממש לכם כרגע, תקנו סנפורס ולא בודק. בודק זה גם בסדר, לא אומר שזה טרף, אבל סנפורס לדעתי הוא הכי טוב, וגם אני אוהב לחזק את ה... קיצור. זה לא אישי, אבל זה קיצור. לא, זה גם הגישה. כאילו, לא משנה, עשו נגדו עליהם סתם. תותים. תותים לפני כמה שנים היה בלגן עצום על זה. לפני כמה שנים, לא זוכר 3 שנים, משהו כזה. יש כל מיני הסברים, אמרו שזה בגלל הגירוש מגוש קטיף, יש כל מיני המצאות, אבל פתאום מצאו בתותים, יש המון תולעים. עכשיו, פתאום, והרבה יוציא פסק שלא אוכלים תותים, וזהו. למה? כי קיצור, יש תולעים, מי שרוצה יכול לקלף את התות, בסדר? לקלף את התות ואז יכול לאכול. וגם, בסדר? שיהיה בהצלחה. בקיצור, כמה דברים, אני לא אספיק, כי אתם ילוחים יותר בתותים. בשורה האחרונה, א', גם הם מודיעים שכיום אין כמעט נגיעות, וב', מדובר, וזה הרב עמר בזמנו יצא בפסק, וכולם תקפו אותם, כולם החרדי קפץ עליו, הוא אמר, מה מדובר כאן? מדובר בסוג שראינו שבוע שעבר שורים נקודה, ורק בזאת סוכים מגדל, אתה רואה שזה תולע. הוא אומר, רב עמר, זה בסדר. הזכרתי שבוע שעבר, שרב עמר ושבט הלוי, וכמעט כל פעמים אומרים, שאם אדם לא רואה שזה תולעת, אלא רואה רק נקודה, זה בסדר. וגם בתולעים, השעה שעברה, יש לי מיכל רובינשטיין, לא יודע מי שתוכר אותו בשעה שעברה, הוא קיצור גם מבין מאוד בתולעים, הוא קנה 3 ארגזים של תותים, וביחד בדקנו, וקיצור, אני לא מצאתי שום דבר, הוא מצא כל מיני נקודות כאלה, שהוא אמר, כן, כן, זה תולעת, לא יודע, אני הסתכלתי שם שעות, לא מצאתי שום דבר. 3 ארגזים של תותים, והיום אומרים, זה פחות נגוע. עכשיו, בכל מקרה, זה על מה שאמרו, 3 נכונות. אבל יש נגיעות בירוק למעלה. זה כן, זה גם כיום יש. לכן, תותים כיום, איך שצריך להכשיר, חותכים את העלה ועוד קצת מהפרי, איזה מילימטר, בסדר? את זה זורקים לפח, משרים את התות בלי הראש שלו, בסבון ומים במשך 2-3 דקות, אחרי זה שוטפים, תראו את הסבון שיהיה טעים, ואוכלים. זהו, זה מה שזה. דבר אחרון שאני אתייחס אליו, כן.
אבי, אמרנו
שבוע שעבר, ש... לא יודעת, לכולו לא חומר, לא מתי. הוא אומר שזה בסדר.
לא,
הוא מחמיר עדיין. טוב, אני יודע.
הוא שוטף פעמיים ואז זה בסדר? הוא אומר שהחרקים...
הוא שוטף פעמיים ואז זה בסדר?
גם אוכל. רק מה שנראה
יפה. לא מתי, אז למה זה השטיפה?
למה? שלא עוד החרקים, מה עם סבון פעמיים עם סקוטש?
עם סקוטש גם.
כן, עם סקוטש.
טוב, בסדר.
הוא אמר, לא, הוא אמר גם שסוג השרקים שם, כן. עוד רואים את החרקים האלה.
לא יודע,
אתה אי אפשר לראות
רק
בפורי
דוגל,
אתה
ממש
פשוט,
אבל יש לנוגע
בהם,
דבים,
ואז הם מאוד גדולים
ובועות גדולים. בסדר, אני אדבר איתו, בוא נאמר, אני יודע ש... באופן עקרוני אגב, כמו שאני ככה, תתי נגד הרב רימון בגדול, הולך עם הרוויה בגדול, בגדול. הוא קצת יותר מקל, אבל לא הרבה יותר. בסדר. צריך לדעת מי לשאול כמה ישיבה. מי שרוצה קולות בתולעים, שילך כאן לרב. מי שרוצה להחליט שכל הרבים הוא בגדול. מה זה? מי שרוצה? כל אחד, צריך לפקור אותה, כל אחד קיצור. תירס. תירס, דבר אחרון שאני אזכיר לפחות בתור מין מסוים. תירס זה מאוד מאוד נגוע. אגב, כאן בתירסים באמת, אני בדקתי את זה כמה שבזה, יש כאלה שאומרים שאתה יכול לשים אותם מעל גבי אש כזה מעל הקיריים ואז התולעים ייפלו, רואה את הסיפורים זה לא מועיל, שטיפות גם כנראה לא מועיל, פשוט הם, אז הסוג הראשון של דברים שנכנסים בתוך הגרגירים ואי אפשר להציע אותם. ומה הפתרון? הפתרון שמוצע זה להוריד את כל הגרעינים, כאילו אי אפשר לאכול תירס מהקלח, ככה לא ראיתי מי שממש מקל בזה, מי שנמצא אני אשמח, אני לא ראיתי מישהו שמקל בזה, גם אפילו לא מקל בזה. ואומרים שצריך לחתוך את הגרעינים, בסה, מה לעשות, ואת הגרעינים עצמם, אתה יכול אחרי זה כאילו לנקות, על ידי כאילו אתה שורר אותם במים, סבון, אז התולעים צפים, ואז אתה יכול להכין. כלומר, בעצם יוצא על פי הדבר הזה, זה לא ידוע בעולם, אבל יוצא שעל פי זה... מה זה? כן, הרב קנול כותב לשאול בסבון, כי למה? כי הרי אם יש תולעים בפנים, והורדת ככה את התירסים, התולעים כרגע נופלים. כרגע בפנים, אתה משרה שנייה, אמרת אולי לא צריך סבון, אני לא זוכר, סכן שוב, אולי מספיק מים. אתה יודע מה? אולי תצדק, אולי אני לא זוכר, תכלס. האמת, אני פשוט לא קונה תירס, בגלל הסיבה הזאת ככה. אני כאילו קונה קופסות שימורים. קופסות שימורים הם נקיות. מה שאני כרגע על תירס זה על טבעי. קופסות שימורים הם בסדר, ככה פחות בדרך כלל. אבל אני באמת צריך לבדוק אם זה עם סבון או בלי סבון, אני אנסה לבדוק את זה פעם הבא, אפשר גם לספר את הסבון של הרב קנול. קיצור, תירס זה בעייתי, אני לא מכיר פתרון, אבל מי שימצא פוסק שמכיר בזה שיגידי.
אם ישלו אותם במים קודם?
אם ישלו אותם, מה זה קודם? אחרי שורת את הגרעינים.
אם
תירסים, לא, הקלחים שמו אותם במים רותחים, ואז רוצים לדאוג שהם קושרים. מתי? לא יודע, אני... הוא נאמר, הרי, לא, בדרך כלל ככה מכינים תירס מהסקיף ככה, בדרך כלל מבשלים אותם, וכל הפוסקים אוסרים את זה, כאילו כל הפוסקים שנראיתי אוסרים את זה. אני, בוא נאמר, אני יודע שבחלק גדול מהבתים מקובל לאכול את זה, אבל לא מצאתי מי שמאכל בזה. בסדר? ראיתם שאני אוהב להקל, אבל זה לא מצאתי. טוב, דבר האחרון, העקרוני, וזה מסכם, וזה נגמר הסיפור. בגדול בשיעור הזה ראינו לכתחילה איך לבדוק, ראינו כל מיני סוגים שונים, דיעבד. דיעבד, כלומר, בדבר שקורית היה צריך לבדוק ולא בדקו. אם מדובר בסלט חי, עכשיו אני חוזר אחורה לדברים, לעקרונות שראינו בשיעורים הקודמים. אם זה סלט חי, כמו חסה, אז נכון יש כאן בעיה, כי יש כאן בעיה, או יש משהו בריאה, שיש תולעים על גבי העלים מבחוץ, הם לא בתערובת, אז זה משהו בעיה, ולכן, אם אתה הולך למישהו, אתה לא בטוח, הדבר הראשון לא לאכול, זה סלטים חיים, חתוכים, כמו חסה וכדומה. כי זה לא מוגדר כתערובת, זה בעייתי. אבל ברגע שאנחנו עוברים את תערובת, זה יותר קל. מה זה תערובת? אם יש לי תוך החסה מיונז, רוטב, משהו כזה, אתה כבר הופך את זה לתערובת. עכשיו, זה לא, אם זה תערובת, בריאה לא פתלה בתערובת, אבל זה רק יסוד הרבנן. בסדר? ואז ראינו שבוע שעבר כל נקולות שהן לא לכתחילה. אבל אולי זה מוגדר כמתעסק, יש שיטות שבריאה בטלה באלף, וזה מאוס וכל דברים כאלה. אבל אני נמצא במישור יותר רגוע של דרבנן, אז בזה יש יותר כאילו מרחב תמרון בתערובות. והכי קל זה עם דבר עבר אפייה ובישול. כלומר, אם אנחנו נמצאים במשהו שהוא ביותר מצוי, כלומר בין 10% ל-50%, אז אמרנו שאם זה בושל זה מותר. בסדר? ולכן אם קמח, אורז וכאלה דברים, אתה הולך למישהו ואתה לא סגור לגמרי, שאני לא אומר שאפשר לשם לאכול הכל וצריך יש גם של כלים וזה, אבל באופן עקרוני, לגבי המאכל המסוים הזה, אז אורז, עוגות וכדומה, זה הרבה יותר קל. ואפילו אם היה מדובר במוחזקות ממש, גם כאן היה קונה מקומות לצרף קונה צירופים, לאור השאלה איך להגדיר יותר מצוי. יכול להיות שאם אני אלך כאן להגדרות יותר מקילות, שמה זה מעמדר כיחידה, אז אנחנו נצליח להגיע לזה שזה בעצם זה לא מוחזק. זהו, עד כאן. מה זה?
קרובית בדיעבד.
אז קרובית בדיעבד, מה כאילו קרובית רגילה בשוק?
כן. לא יודע, אתה לא יודע בעצם. אתה מגיע לשולחן ומגישים אותם השולחן.
אז עוד פעם, אם זה קרובית כאילו לבד, הרבה פעמים אגב את הקרובית וזה מבשלים. נכון?
כן, לא, זה מבושל.
בוא נאמר, אני חושב שאנחנו, אני לא סגור על זה, מה אחוזי נגיעות, אני חושב שכיום זה מוגדר מיותר מצוי, ואז דיירה לכאורה אפשר לאכול את זה, לכאורה. ואז לכאורה, כאילו, עכשיו עוד פעם, לא הייתי מעדיף לא לאכול את זה, כלומר, הייתי מנסה להתחמק מזה. אבל, כי אני לא בטוח, באמת, אני, קשה גם לקובע, אחוזי נגיעות משתנים כל יומיים, לא כל יומיים, כל כמה חודשים, אז אני לא יודע בדיוק. אבל בוא נאמר, אם מישהו יעלב מזה, יש מקום כאילו להקל בזה, אני חושב. אם זה כבר מבושל. זה הרבה, בוא נאמר, הרבה יותר קל מאשר משהו שהוא חסה, משהו כזה שהוא חי. בסדר, אני רק מסכם. צד אחד פתחנו שבוע שעבר בזה שיש כאן איסור חמור, 4-6 לאווים, ולכן תכל להחמיר בזה, פתחנו בזה. אבל מצד שני, אני חושב, אני כאילו כל כך אנטי הקיטינות של החומרה, כי אני חושב שהגזימו את זה. כלומר, החומרה זה לא לקחת שרצים ולאכול אותם, וכל מיני מצבים מחמירים יותר מדי בהגדרת השרץ ובכל מיני דברים כאלה, ולכן אני חושב שזה צריך איזשהו מקום יותר מאוזן, שמצד אחד כן לך תחילה לבדוק בכל מיני מצבים וכולי, מצד שני, לא להימנע מלאכול אצל כל מיני אנשים בגלל כל מיני חששות שמה לא ניפת הקמח, כל מיני דברים כאלה. צריך לדעת מה עיקר הדין ומה יותר מהודר וחומרות. גם אני, כמו שאמרתי, אני לעצמי, אני מנפק קמח, אני בודק אורז. אבל מצד שני, צריך לדעת שזה לא, זה הידור. עכשיו, יש דברים שאמרתי קודם, פרות יבשים, שממש צריך לבדוק. יש דברים שיש שם תולעים וצריך לבדוק כמו שצריך. לא באתי כאילו לרפות את הידיים מדברים שיש שם, אבל לצד שני אפשר לאכול ולחיות. זהו.